לכולם, היום אנחנו ביום שלישי, זין בשבט תשע"ח. אני רוצה להקדיש את השיעור ברשותכם לעילוי נשמת סבא שלי. היום זה יום הראשונה שלו, אבל השיעור מוקדש לעילוי נשמת הרב נפתלי חיים בן הרב דוד, עליו השלום. וכל מי שצריך, והרשומים שם וכו'. אנחנו היום עוברים לעוד נושא. בעולת ראייה של הרב, תסתכלו אצלכם במקור שקיבלתם, עולת ראייה, ענייני תפילה, דרכי פעולת התפילה ליחיד ולציבור בעוד ב'. למעשה הרב מתייחס למה שמופיע בגמרא במסכת ברכות בדף ל"ב עמוד ב', והגמרא אומרת כך: אמר רבי חמא בר חנינא, אם רואה אדם שהתפלל ולא נענה, יחזור והתפלל, כשנאמר קווה אל השם חזק, יאמץ ליבך וקווה אל השם. לפעמים בן אדם מבקש בקשה. יצא לכם לבקש משהו? בטח, נכון? לא תמיד התשובה היא כן, לפעמים התשובה היא לא. כלומר, אדם מבקש משהו ולפעמים אומרים לו לא. מדוע? מכל מיני סיבות. על מנת שהתשובה תהיה כן, הוא צריך להתקדם עוד שלב. הוא צריך לעשות משהו, כי התשובה היא לא. ולמעשה, באותו רעיון, אם אדם מתפלל והתפילה שלו לא נענית, זאת אומרת שהוא קיבל תשובה. התשובה היא לא. ביקשת ואתה לא מקבל. מה עושה האדם בשלב הזה? זה תלוי באמת באופי של האדם ובתכונות האמיתיות השורשיות שלו. האם הוא מרים ידיים או שהוא אומר, רגע, אוקיי, ביקשתי ובתנאים המצביים הנוכחיים התשובה היא לא, אבל אני צריך להתקדם. זה אומר שאתה עכשיו מבקש בקשה שלפי עניינך לא מגיע לך, אתה חסר משהו. כן, דוגמה, אתה מגיע למשרד הרישוי למלא טפסים, כן, כדי לקבל רישיון נהיגה. אתה מגיע לשם בלי תעודת זהות, אומרים לך לא, אין לנו מי לדבר. כלומר, מה חסר לך? תעודת זהות. תתקדם קצת, תביא תעודת זהות, נמשיך הלאה. אבל כרגע התשובה היא לא.
נקרא לי ברבקה.
זה קורה, כן. אתה מגיע בלי משהו מסוים, אז התשובה היא לא. ממילא אנחנו מבינים שאם התפילה הראשונה של האדם לא נענית, אדם מתפלל על דבר מסוים. אם זה לצורכי פרנסה, אם לצורכי בריאות, אם לצורכי האדם וכל מיני דברים. והוא רואה שזה לא בא, זאת אומרת שמסמלים לו, אומרים לו, חסר לך דבר מסוים. לכן הבקשה כרגע נדחית. היא לא ברת ביצוע. אם כן, מה האדם צריך לעשות עוד פעם? לשוב ולהתפלל. כלומר, התפילה, אומר לנו הרב, בוא נראה, שהתפילה מתבססת על יסוד שנקרא ציפייה. האדם בתפילה מצפה. כלומר, יש דבר שנקרא כיווי. אני מקווה, אני מצפה, ולכן אני מתפלל. אדם שלא מצפה, אז הוא גם לא מתפלל. כי על מה הוא מתפלל? הוא מתפלל על צרכיו. אם אדם לא מקווה שהתפילה שלו תענה, הוא לא מתפלל אותה. עצם נקודת התפילה היא אמירה. האמירה אומרת, אני מקווה. היות ואני מדבר על אני מקווה, האם מישהו זוכר פה איזה מזמור בתהילים שמדבר על תקווה בהקשר לתפילה? רבותיי, השאלה הגיעה אליכם. יש פרק בתהילים שמסיים במילים של תקווה. איך? אומרים אותו בחודש אלול בעיקר. וואו.
לא, זה לא
מעניין.
אומרים כל יום, הרב, כל יום אומרים.
יש הנוהגים לומר את זה כל יום.
מעניין תפילה
תהילים, אה? לא. יש תפילה, פרק תהילים שנוהגים רוב. עם ישראל לומר ולהוסיף אחר התפילה או בשיר של יום בימים הנוראים. יפה, קבל השם, חזק ויאמץ ליבך וקבל השם. למה נאמר פעמיים? פעם אחת על הרצון, על התקווה, וכשאתה לא נענה, אתה אומר עוד פעם. אתה מקווה. כלומר, מה שאנחנו רגילים לומר בפסוק לישועתך, קיוויתי השם, כלומר, יש לי צד של תקווה. הרמח"ל, הוא מבאר את המושג הזה של התקווה, הישועה הזו לישועתך, קיוויתי השם, שאנחנו מייחלים לה ומקווים, היא לא הישועה שתהיה לנו, אלא הישועה של מי שאמר והיה העולם. כלומר, לישועתך, וזה דבר מעניין, לישועתך של מי? קיוויתי השם, אני מקווה לישועה שלך. זה דבר מאוד מפתיע עבור הזה. כלומר, כשאני מתפלל לקדוש ברוך הוא ואני אומר לו לישועתך, קיוויתי השם, אני מקווה שאתה השם תיוושע. כלומר, מה הישועה של הקדוש ברוך הוא? בסופו של דבר, זה מרמז על העתיד לבוא לגאולה, שאז יתקיים הפסוק, והיה השם למלך על כל הארץ, ומה הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר, זו התקווה שלי, להיות באותו יום שבו שם השם יהיה אחד. ולא כמו היום, שיש עובדי עבודה זרה, אלא כולם יתו שכם אחד לעובדיך. אז אם כן אומר ככה הדבר הזה, המילה קיוויתי, היא משהו בגיאומטריה. איזה משהו בגיאומטריה יש במילה קיוויתי?
קו.
קו, יפה. יש לנו קו. קו זה מושג גיאומטרי. נכון או לא? יפה. עכשיו אתם מכירים את האמירה הזו שכל קו ישר יש בו נקודת התחלה ונקודת סוף. ומה יש על כל הקו? אין סוף נקודות. זאת אומרת שהקו הוא אין סוף נקודות, מנקודת ההתחלה ועד נקודת הסיום, זה אין סוף של נקודות שמסמנים על הקו. ואם כן, כל שתי נקודות שונות זו מזו. יש ישר אחד, יש אפילו שיר שמישהו כתב, בין שתי נקודות עובר קו אחד,
ישר אחד.
ישר אחד. כן, כלומר, הקו הזה, לפי הרמח"ל, כשיהודי עומד ומתפלל, מה הוא אמור לעשות בתפילה? יש לו קו, קיוויתי. יש לו קו, מה הוא אמור לעשות בזמן התפילה על הקו הזה?
לעבור
מנקודה לנקודה. כלומר, הוא לא יכול להישאר באותה נקודה. הוא פותח בבקשה, הוא פותח בתפילה, ואם הוא לא נענה, הוא אמור להמשיך לנקודה הבאה. ומהנקודה הבאה לנקודה השלישית, והרביעית והחמישית, ככה אין סוף, אם הוא לא נענה. ואם כן, מה שיוצא לנו מזה, זה מה שאנחנו אומרים, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. כלומר, כל המושג הזה של התקווה שקשורה לתפילה היא הבסיס והיסוד למושג התפילה. הכיווי, הציפייה שלי. יש איזה דבר מעניין שראו אצל רבי עקיבא, מישהו זוכר אותו? מישהו שמע פעם על רבי עקיבא? כן, שמעתם עליו? מספרים, הגמרא בברכות מספרת על הדבר נורא מעניין. היה לו שני מנהגים שונים בתפילה. כשהוא היה בציבור וכשהוא היה בבית. טוב, מה היה השוני במנהגים? אומרת הגמרא, כך היה מנהגו של רבי עקיבא. כשהיה מתפלל עם הציבור, היה מקצר ועולה מפני תורח הציבור. כלומר, שלא יחכו לו. הוא היה מתפלל מהר ומסיים. נו, רבי עקיבא, מי לא יחכה לו עד שיגמור 18? מי לא יחכה לו שיגמור שמע ישראל? אז לא, כדי שלא יחכו, היה גומר מהם. אבל כשהוא היה מתפלל לבד בינו לבין עצמו, איך הוא היה נוהג? מדובר פה תפילת 18. אדם מניחו בזווית זו, היה רואה את רבי עקיבא מתחיל להתפלל פה, כן, בפינה, מתפלל, היה הולך, חוזר, רואה אותו שם, בצד שני. בזווית אחרת, וכל כך למה? מפני קריאות והשתחוויות. כל ברכה וברכה הוא היה קורא ומשתחווה לשם. הדבר הזה אנחנו לא עושים. אנחנו קוראים ארבע פעמים בתפילת 18. רבי עקיבא היה קורא כל ברכה וברכה. קורא ברוך אתה השם, בונה ירושלים, הוא עשה קריאה. אנחנו קוראים שתיים באבות, ובסוף, מודים ולהודות, זהו. וככה הלכה. לא, עד בזמנם היה מחלוקת בדבר הזה. רבי עקיבא סבר שקוראים בכל קריאה וקריאה, אבל משום תורה ציבור, לא. אז שהוא היה לבד, הוא היה קורא בכל פעם. המעניין הוא שכשאנחנו מתבוננים, אני רוצה יחד איתכם לעבור לאותה תפילה הזו שהזכרנו מקודם.
אפשר לעשות מנת
קריאה, לא? לא, אסור לכרוע איפה שחדל תקנו, לא לכרוע. אדם שמוסיף, אדם שמוסיף על הקריאות שתקנו חכמים, הרי הוא עובר על הלכה מפורשת בשולחן ערוך. אפילו לא להוריד את הראש. אסור. יש רק באבות ובמודים. זהו. לכן, אני רוצה רגע יחד איתכם להעיר. הזכרנו את המזמור, ודוד השם מורי ואישי ממי הרה, השם מעוז חיי ממי יפחד, הוא מסיים קווה אל השם, חזק ימת ליבך וקווה אל השם. אתם יודעים שיש בזה בדיחה לדוברי היידיש. שמעתם על הבדיחה הזו עם היידיש?
לא,
לא, בטח שלא. גם אני לא דובר יידיש, אבל בואו ננסה. איך אומרים קפה ביידיש? יש פה מי שדובר יידיש? ביידיש!
ביקלה.
אם אתה לא יודע, אז אל תגיד. יש פה דוברי יידיש. אין פה דוברי יידיש. טוב, שמעתי שאומרים קפה ביידיש קווה. טוב, נו. אז מה אתם אומרים? כמה כוסות קפה אדם צריך לשתות על הבוקר? שניים. קווה אל השם זה אחד, קווה. וקווה אל השם השני, שני קפה. אבל נחזור עכשיו לרצינות של המזמור. אומר לנו דוד המלך, מבין כל מזמורי האמונה שיש בספר תהילים, ויש, פרק חבזיין זה המזמור שמביע את התקווה בעוצמה גדולה מאוד יחסית לכל המקומות האחרים. הוא מביע המזמור הזה את הביטחון של דוד המלך והקדוש ברוך הוא בכל מצב. ואיך זה בא לידי ביטוי? כבר בהתחלה, לדוד השם, אורי וישעי. מה ההמשך?
למי
יירא? לא פוחד מכלום. אני כל כך מאמין בך, כל כך סומך עליך, אני לא פוחד מכלום. כלומר, בגלל הביטוי העוצמתי הזה, המזמור הזה נכלל, הוכנס לסוף התפילה, ועדות המזרח נוהגים לומר אותו יום יום. יש גם יוצאי אשכנז שאומרים אותו כידוע מראש חודש אלול ועד שמיני עצרת, בגלל העוצמתיות שבא לומר לנו, שימו לב, בזאת אני בוטח. במה? מה זה בזאת? יש כל מיני פגושים, אבל בואו ונתקדם. וחזל בגמרא אומרים, מה זה השם אורי? מתי זה?
בוקר.
בראש השנה. מה זה וישעי? ביום הכיפורים. כי אחריה כתוב, כי יצפלנו בסוכו, עומד לחג סוכו. המזמור הזה, המזמור הכיווי, המזמור האמוני הגדול של דוד המלך בפרק חבזיים, אז הוא מחולק, הכותב לך הרב חנן פורט, זכר צדיק לברכה, שבמזמור הזה ישנם ארבע נקודות מיוחדות שמאירות לנו את המזמור. כן.
אם תפילה
18
אז הוא
שכח
לקרוא באחת הקריאות.
למה אני לשאלה?
אם הוא לא קרא,
אז הוא לא חוזר וקורא, הוא לא משלים בברכה אחרת. אומר לנו הרב חנן פורת זכר צדיק לברכה, הפסוק הבא אומר, אם תחנה הרי מחנה לא יראה לי מי. שימו לב לביטויים, אני נמצא מוקף באויבים ואני מה? לא יירא ליבי, אני לא פוחד. בטבע, אדם שמוקף אויבים, מה קורה לו?
פחד.
פוחד, ויש לו סיבה טובה לפחוד. רבי דוד המלך, אני לא פוחד. יותר מזה הוא מחריף, ואומר, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. כלומר, מה הפירוש בזאת אני בוטח?
אני בוטח בך, מאמין בך.
ומה זה בזאת? מעניין.
מאמין.
שהפרשים על הפסוק הזה, כן, רש"י, מצודות, הם אומרים שזה מוזר, היה צריך להגיד דוד המלך במקום המילה בזאת, במה צריך להגיד? והשם אני בוטח. מה זה בזאת? במה?
בכל מה שאמרת.
אז מה זה המילה הזו בזאת?
בכל מה שאמרת?
כלומר, בזאת יש לה משמעות אחרת.
זאת התורה.
באיזה זאת, במה מדובר שאני בוטח, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שאיתי בבית השם כל ימי חיי, לחזור בנועם השם ולבקר בחלום. כלומר, בזה אני בוטח. ברצון, בכיווי שאני מקווה לשבת בבית השם. כלומר, אנחנו נגיד אולי יותר מזה. למעשה, אם אנחנו מבונן בפרק הזה, אנחנו רואים שדוד המלך מבקש שלושה דברים. הדבר הראשון, שבתי בבית השם כל ימי חיי. הדבר השני, לחזור בנועם השם. הדבר השלישי, לבקר בהיכלו. הרי אם אנחנו נגיד, רגע, זה אותו דבר, למה? משום שאם יש בית השם, אז אני יושב שם. ואם אני שם, אני כבר חוזר בנועם השם. אז אני כבר מבקר בהיכלו. למה הפירוט? מה דוד המלך רוצה להאמר, לומר לנו כאן? כי זאת תפילה. זאת תפילה לשם, הפרק הזה. ואם כן, דוד המלך מבקש יותר מדבר אחד. אבל זה בא לידי ביטוי ברצף אחד. והרצף הוא, שבתי בבית השם כל ימי חיי, זהו. אני רוצה לחיות בדבקות עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן. שבתי בבית השם כל ימי חיי. סליחה. זאת אומרת, החיים שלי דבוקים בשם כל הזמן.
סובבים.
כל הזמן. וזה לא משנה אם אני נמצא עכשיו בהיכל השם, או לא נמצא בהיכל השם. אני רוצה לבקר שם. אבל אני אישית דבוק בשם כל הזמן. וזה דבר פלא. אני לא מעביר את הכל, את כל דבריו של הרב חנן פורת זכר צדיק לברכה. אני כן רוצה להתייחס על הדבר הזה, של קווה אל השם חזק יאמץ יבך וקווה אל השם. רבותיי, תנסו להיזכר רגע, בדברים שהראו לאבותינו. אם אברהם ושרה לא היו מקווים לשם שייתן להם זרע, הם לא היו מתפללים על זה.
מה את השם? רב.
מיד, אני אסביר.
השם,
ישראל
ילדו כמו תנאי, מה?
אני אסביר.
מה זה אינטרס שלו להביא אותם לעולם בעצם? שהם יקימו אותם היהודים ובלי להביא להם ילדים. אין אינטרס לעשות את זה. זה כאילו זה...
אני מאוד... אשמח לשמוע את השאלה כשהיא תהיה מובנת לך. נראה לי שאני לא מבין אותה. אברהם, תחשוב רגע, אבל תביא אותה לבצורה שאני אבין.
אפשר שנייה להבין אותך. כאילו, אתה אומר, אם
אברהם ושרה לא מתפללים
בעצם, אז לא היה
להם המשך,
נכון? ו? אז
בעצם... אני מנסה להבין אם הבנת אותי, כי זה לא מה שאני אמרתי.
לא
אמרת. אמרתי, בואו ונתבונן, כי אלמלא התקווה של אברהם, אבינו שממי יצא זרע, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו. אבל בפועל זה לא קורה. לא קורה.
יש לו אמונה.
אז הוא מתפלל על זה. ולמה? כי לפעמים, לפעמים, גם כשהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את עם ישראל, הוא יכול לברוא אותו ממישהו אחר. אתה רוצה דוגמה? אחרי חטא העגל. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה יודע מה? בוא נסגור בסטה עם כולם, ממך אני מתחיל. עבר שינוי, מה קרה? זאת אומרת שתפילת האבות, האימהות, יצחק ורבקה, התפילות של חנה, כל היסודות של עם ישראל תלוי בתפילה, שגם אם היא לא נענית, הם לא מבטרים, כי הם מבינים שאם אין
לי
תשובה על התפילה שלי, סימן שמה? שבאתי בלי תעודת זהות. חסר משהו אצלי.
או שאתה לא...
ולכן התשובה היא לא.
או שאתה לא רוצה להתחלתי.
לא, אבל מה שאומר,
שבתי
בבית השם כל ימי חיי
לחסות
בין
אנשים
בקרבי חלוף, זה נאמר על שמואל, לא על דוד.
עוד פעם?
זה נאמר על שמואל, לא נאמר על דוד.
אתה בטוח? אתה מערבב בין תפילת חנה, ושם חנה אומרת בתפילתה, שהיא תיתן אותו להשם, אבל פה דוד המלך הרבה שנים אחריו. מי שממליך את דוד זה שמואל. ודוד מבקש, כי בימי דוד יש משכן ולא מקדש. אתה זוכר, למדנו. ולכן, הרעיון המשותף לעבוד, זה רעיון שמשתף גם אותנו בדבר. אם אפשר שם, כן.
אני
רוצה
לשאול,
אפשר שם? כן, תודה. הרעיון המרכזי שאנחנו צריכים להתבונן בו זה מהות התפילה כשהיא לא נענית. כי כולנו שמחים שהתפילה שלנו התקבלה ואנחנו מקבלים תשובה חיובית. זה מאוד מאוד משמח. השאלה מה קורה לנו כשאנחנו לא מקבלים תשובה, כאשר הקדוש ברוך הוא לא עונה לתפילתנו. וזו הנקודה המרכזית שעליה עומד הרב בפסקה שלנו. אם כן, לפני שאני עובר לתוך הדבר הזה, לתוך המקור שלפניכם, אני רוצה עוד דבר אחד. אפשר בבקשה? כן, חבל. סליחה. כן, אפשר לדאוג רגע? לא, לא, כאן, כאן. פה, 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 כן, 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 סליחה. אני ממש מצטער שאני צריך... רבותיי, מישהו שמע פעם על הספר אין עיה?
כן, אני שמעתי.
מי כתב אותו? הרב קוק זצ"ל. בספר הזה הוא מבאר עניינים שמופיעים בגמרא, ואני רוצה לקרוא לכם. אני רוצה לקרוא לכם דבר שכותב הרב באין עיה על, ודאי, מה אתם אומרים? על מסכת ברכות בפרק 50. כותב הרב, תכלית התפילה, השגת המבוקש שבאה על ידה, היא בייחוד כדי להוציא שלמות מיוחדת מן הכוח אל הפועל. המטרה שאנחנו מתפללים היא להוציא מכוחות הנפש שלנו, מהכוחות הפוטנציאליים, אל המעשה הנראה, מן הכוח אל הפועל. לגדל כוחות הנפש בציורי קדושה ושלמות. המטרה שלנו בתפילה זה באמת לגדל את כוחות הנפש שלנו, שיהיו שלמים יותר וקשורים אל הקדושה יותר. זו באמת מטרת התפילה. ודרכי הציורים רבים הם. כלומר, המחשבות שלנו, מה אנחנו רוצים, מה אנחנו מבקשים, זה אין סוף של מחשבות. הם כל כך רבים והם כל כך שונים מאדם לחברו. ורחבים ומסתעפים לפרטים רבים שאין להם קץ. נו, תגידו לי אתם, שאתם תגישו בקשה לאיזה גורם לא משנה מה, ואתם תכתבו בבקשה 1,000 פרטים. נתחיל, אני רוצה א', ב', ג', ד', ה', ב', ח', ט', י', ד', ג', ד', פעם, ד', וכולי וכולי וכולי. הגענו לשין, ושין א', ושין ב', ושין ג', ושין ד', ושין ה', ושין ו', הגענו לת', ת', א'. הבן אדם שקיבל את הבקשה. נתחיל לקרוא, איפה אתם חושבים שיעצר? הוא יסתכל כמה סיבים, יש הוא יסגור את הפתק, ישים בצד, יגיד סליחה. סליחה, אומר לנו הרב, אבל ריבון על צור העולמים, לפניו נגלו כל תעלומות, איזה ציור מיוחד ראוי וחסר לכל נפש פרטי שתשתלם בה. אתם מבינים למה אנחנו לא נענים? כי לפעמים הבקשה שלנו היא מלאה בכל כך הרבה פרטים שאנחנו לא זקוקים להם בכלל. אנחנו מדמים שזה מה שאנחנו צריכים, אבל באמת אין לנו צורך בזה. וצורך זה לא מה שאני חושב שאני צריך.
זה משהו...
צורך צריך להיות צורך אמיתי. צורך צריך לבוא מתוך נקודת אמת שזה החסר, ולא המעטפת, ולא כל מיני עניינים אחרים שאני חושב שבאמת אני צריך אותם. לפעמים נדמה לנו שהבקשות שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא זה באמת שיא האמת. אבל לאחר זמן שאנחנו לא נענים, האדם רגע חושב על מה שהוא ביקש, אומר רק רגע, רק רגע. בעצם אני כבר לא צריך. כלומר, שאתה מבקש בקשה, ואחר כך אתה בעצמך אומר כבר לא צריך, זו הודעה שלכתחילה לא היית צריך. זה רק נדמה לך. זה כמו אותה בדיחה מוכרת וידועה. כשהאדם נכנס עם הרכב לחניון גדול וחיפש חנייה והכל מלא ואין לו איפה לחנות והוא ממהר, הוא חייב להגיע לידי פגישה והוא חייב לשים את האוטו והוא מסתובב, מחפש מתי מישהו יוצא ואז באמצע הוא אומר, ריבונו שלם, תעשה לי טובה, אנא שמע תפילתי, יש פגישה חשובה, תסדר לי חנייה שמישהו יצא. איך שהוא גומר, רכב יוצא, אומר, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, אני כבר הסתדרתי, לא צריך. כלומר, אנחנו לפעמים מבקשים דברים בגלל צורך כרגע שנראה לנו שהוא שיא הצורך, הוא בעצם אנחנו לא בדיוק צריכים. אנחנו מחפשים את הנוחות שלנו וזה בסדר. אנחנו מבקשים את החיים הקלים וזה בסדר. אבל כשאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, מתפללים ומבקשים, אנחנו על הדרך מוסיפים לו מה שנקרא פרטים. והפרטים, א', ב' וכולי, עטף, לא בהכרח אנחנו צריכים אותם. תראו כמה תפילות לפעמים מתפללים, אני זוכר את עצמי, אתם יודעים, אתם ברוך השם גדולים, אני לא ראוי לדבר עליכם, אבל עליי מותר לי. אני זוכר כשהייתי תלמיד, בגילכם, יותר צעיר, והייתי נוסע לפנימיה, והיה יורד גשם, נאמר בחורף, אז הייתי ככה, בלי מצב רוח, להגיע לפנימיה, אז הייתי מתפלל, שיהיה עכשיו איזה מחסום, ושהכביש יזוז במקומו, ושהמנוע של האוטובוס יושבת, העיקר לא להגיע לפנימיה. אבל לא באמת.
אז לא היית מגיע.
לא, אבל באמת. זה תפילה, כן, אני התפללתי. אבל זו תפילה רצינית? לא. אלא הדמיון שלי כרגע אומר, בואי, אתה צריך את זה. האמת היא שאני לא צריך את זה.
אתה צריך
את זה. אני צריך להתפלל, אני לא יכול להגיד לו, גרבונו של עולם, תן לי להרגיש יותר טוב, תן לי באמת לנסוע לפנימיה בכיף. זה הפנימיה שצריכה להיות. הרי בידוע, הקדוש ברוך הוא לא ישנה את הטבע בשביל תלמיד שנוסע באוטובוס ורוצה לו להגיע. כלומר, ההיגיון שלנו פועל מצחיק. בפרט בדברים שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים. וממילא אנחנו מבקשים בקשות, שכמו שאומר הרב, זה הקדוש ברוך הוא יודע באמת אם זה חסר לך או לא חסר לך, כמה זה אמיתי. וכפי אותו הציור שראוי ממשיך הרב ואומר להיות נשלם, מזמין לפניו בראש מסידור חוכמתו העליונה אותו חיסרון בצורך התפילה. אתה מבקש משהו, הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, בוא נבדוק אם אתה באמת זקוק. אם אתה לא זקוק באמת, מה התשובה היא? מה התשובה לתפילה? לא, אין, לא נותן לך. ממילא ממשיך הרב אומר ולפעמים שלא יספיק הציור להשתלם כראוי בכל עמקי בנפש ובכל גופו עד שיהיה נשנה ונכפל כמה פעמים כערכות יתאחר התקבלות התפילה. זה באמת צריך לראות התפילות שלנו באמת מה אנחנו מבקשים. על כן האדם שלא נענה עליו רק לחזור ולהתפלל ולא לומר נואש חלילה. מדוע? כי הקצור קצרה ידו יתברך בבדות הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לך, בגלל התשובה היא לא. לא, הקדוש ברוך הוא יכול. התשובה היא לא, כי אתה לא צריך את זה.
לא, אבל מצד אחד אתה אומר שאתה לא צריך את זה, אבל יש לך שאתה באמת צריך אותם. כאילו, לדוגמה, ואז אתה אומר אחרי שנייה, גם אם אתה לא, אם זה לא התקבלת כאילו, אז אם זה לא התקבל, אז תמשיך להתפלל על זה. ואין
דברים
שבאמת חשובים, כאילו. אתה מקבל הרבה זמן. אמרת רגע שגם אם אין תשובה, כאילו, אז נמשיך להתפלל ולא
להתפלל. יפה. אתה ממשיך להתפלל ותכף נבין על מה.
ואז כאילו, אם תפסיק להתפלל, אז באמת זה הוכחה כאילו שאתה לא היית צריך
לזה? לא, אם אתה מפסיק זה רק מראה שבאמת לא היית צריך.
אבל אם אתה ממשיך.
אז רגע, אנחנו נדבר גם על זה. לכן אומר הרב, על כך האדם שלא נענה יחזור להתפלל. לא להתייאש. מדוע? משום שנכון למצב הקיים עכשיו, אין לך תעודת זהות, תביא תעודת זהות. כלומר, תשלים את הפרט החסר. אתה מבקש דבר, תבדוק עד כמה באמת אתה צריך אותו. עד כמה הוא אמיתי בשבילך. עד כמה נכון הוא לך. ואם אתה משוכנע שכן, תמשיך להתפלל. אוקיי? תמשיך להתפלל, אבל תבדוק. אם קיבלת התשובה שלילית, זה אומר שמה? שמשהו לא עובד.
מה קיבלת התשובה
שלילית? שמשהו לא עובד.
חכה ככה וככה זמן, אם אתה לא קיבלת על התאריך.
כן, גם 40 שנה, גם 40 שנה. לכן ממשיך הרב ואומר, והנה כן, היא עמידה באדם, שהוא עושה פעולות, ואינו בא למטרתו. אדם יש לו יעד, הוא בדרך אליו, הוא עובד, הוא משקיע, אבל הוא לא מצליח. הוא לא מגיע למה שהוא רצה, מתחלש לבבו. הוא נחלש, מרים ידיים, אומר, אוף, זה לא מצליח לי, לאט לאט הוא יורד. אבל כשיודע...
זה לא שמעת שלא מצליח פה.
בסדר, אבל אדם מתייאש כי.
מתייאש.
ואבל כשיודע שכל פעולה תקרבהו למטרתו, אלא שלפי רוממות המטרה צריך המון פעולות, כלומר היעד שלך הוא יעד מאוד רציני, וכדי שהוא יהיה שלם וטוב הוא מצריך הכנה מאוד ארוכה, מאוד יסודית, ואתה חושב שאם תתחיל כבר תגמור, ולכן מעכבים אותך, כי זה אם תעשה את זה מהר זה לא זה. אז יש הרבה מניעות, הרבה דברים שעוצרים אותך. אתה ממשיך עד כמה שבאמת אתה רואה ביעד הזה מטרה חשובה ביותר. לכן אנחנו אומרים קווי לשם. התקווה שלנו להגיע ולקבל את מה שאנחנו רוצים להגיע היא היסוד. יסוד התקווה היא השלמות. ועכשיו בואו ונעבור לאור הדברים הללו למה שיש לפניכם. כמו שאמרנו, אומר הרב, בשורה מספר 3. אומר הרב, אמר רבי חמא בר חנינא, אם רואה אדם שיתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל, שנאמר קווה אל השם חזק, יעמת ליבך וקווה אל השם. לעומת תכליתה של התפילה, והשגת המבוקש שבאה על ידה, לגדל כוחות הנפש בציורי קדושה ושלמות ולהוציא שלמותה אל הפועל, כך ראינו מקודם מיין היה. דרכי הציורים האלה רבים ורחבים ומסתעפים לפרטים רבים שאין להם קץ, וצור העולמים לפניו נגלו כל תעלומות, איזה ציור מוכני מיוחד ראוי וחסר לכל נפש פרטית שתשתלם בו, שלפי צורך ההשתלמות זו מגביל בסידור חוכמתו העליונה מצב החיסרון המזדמן המצריך את התפילה. כבר פה אומר הרב דבר מעניין, לפעמים אדם שוכח להתפלל במה שהוא רוצה. האדם, כמו שראינו פה עם אותו אחד שחיפש חנייה, כן? הוא התפלל, וכשהוא ראה שמשהו קורה, לא, יופי, הסתדרת, אני כבר לא צריך להתפלל.
מה, כי זה השם סידר לו את זה,
איך?
השם סידר לו את זה.
רק שנייה. אבל התפיסה הזו של האדם שהוא חושב שהוא יכול לעשות את הדברים בעולם הזה בכוחו הבלעדי, והוא מסוגל להגיע ליעדים שאליהם הוא רוצה להגיע, הוא לא מתפלל. כלומר, יש פה זה סוג של דואליות. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא יודע מה חסר לאדם והוא מזמן לו את ההשלמה. כלומר, זה מונח לפניו. למה האדם לא ניגש ולוקח את מה ששייך לו? כי מה באותו רגע הוא? עיוור.
הוא לא רואה
את זה. למה הוא לא רואה את זה? כי הוא לא פונה למי שזה שלו. הוא לא מתפלל על צרכיו באופן הנכון והראוי. לא לחינם אנחנו אומרים את זה. הפסוק אומר, ועת צרה היא ליעקב. נכון? שהיהודי נמצא בסכנה, בצרה. ממה הוא יבשע? איפה הישועה? איפה היא? המשך הפסוק, ממנה יבשע. כלומר, בצרה יש את הישועה. אבל אתה לא רואה אותה. כי אתה לא מתפלל על זה. לא מתפלל. מובא בשם רבנו הארי, פשוט, תסתכל. המילה צרה, כן? זה אותיות צעדי, רש, ה, נכון? וכשאנחנו רוצים להביע רצון, מה אנחנו אומרים? רצה, הפוך. מזיזים את האותיות, ומשלילי זה הופך להיות חיובי. כלומר, הרעיון המרכזי שלנו כבני אדם, זה להתפלל ולחזור ולהתפלל על הצרכים שלנו. כי אם לא נבקש על הצרכים שלנו, הם יהיו מולנו ולא נראה אותם. לא נראה אותם. לא מזמן שלח לי מישהו איזה סרטון שיש בו מן החוכמה. רואים בן אדם ניגש ורואה מולו דלת. דלת. הוא נוקש בדלת ולא עונים. אז הוא עומד, חכה. בא אחריו עוד מישהו, אומר לו, יש תור. טוב, הוא נעמד אחריו. בא אחד, עוקב את שניהם, אומרים לו, רגע, רגע, יש תור, תעמוד. עומדים שלושה אנשים ומחכים שמישהו יגיע להם שם בדלת. טוב, מגיע האדם רביעי, ניגש לדלת, לוקח אותה והולך, היא הייתה סתם מונחת שם. כלומר, אנשים לא מתבוננים באמת על הצרכים שלהם. הם באים מתוך מין תפיסה שזה יסתדר להם. שזה יסתדר, שהם יתארגנו, שהם יצליחו. לכן אומר הרב, יש פה סוג של שני צדדים. הקדוש ברוך הוא יודע מה חסר לכל אחד ואחד. והקדוש ברוך הוא מצפה שמה? שתתפלל על זה. ושתתפלל על זה, ותפקח לה, הנה שניהם. אתה תראה. אבל כל מה שאתה לא מתפלל, ואתה לא מבקש, אתה לא תראה. פשוט לא תראה. ממילא ממשיך הרב ואומר, ולפעמים תתאחר התקבלות התפילה בנו בשורה 12. כפי מה שלא הספיק אותו הציור הרוחני הדרוש להשתלם כראוי בכל עומקו, בנפש ובכל גווניו. כלומר, נכון, הגשתי בקשה, אבל אני לא עומד בתנאי הסף בתפסים, חסר לי טופס. אז נכון שהבקשה תהיה מונחת במשרד ותמתין עד שתשלים את הטופס. זה הגיוני לנו לגמרי בחיי העולם הזה. אבל למה אנחנו לא מבינים שזה גם ברוחניות? לכן אומר הרב, עד שיהיה נשנה ונכפל כמה פעמים. מה חסר שמה? אתה חנון שלך. איך אומרת המשנה במסכת אבות? אל תעש תפילתך קבע, אלא תחנונים. אתה רואה שלא קיבלת, תבקש שוב. תחזור ותבקש. למה? כי הבקשה חוזרת והתחנונים היא זאת שחסרה. האדם בדרך כלל, בפעם הראשונה, ואני אסביר, שהוא מתפלל על משהו, הוא משוכנע למעלה מכל ספק שמה? שמגיע לו. התפללתי בבוקר, ברכתי, נטלתי ידיים, שמרתי שבת, אז מגיע לי. זה בא כזה בטבעי. אז אתה מגיע בקשה כאילו חייבים לך, אז אומרים לך תמתין בצד, למה לא חייבים לך? נקודת התפילה, אומר לנו הרב, זה לחזור ולהתפלל. כי כשאנחנו מתפללים, אנחנו יוצאים מנקודה לא נכונה אל התפילה. מתוך נקודה שכאילו זה פשוט לי שאני אקבל. והתפילה צריכה להיות, למה נגיע לי בכלל? איזה מזל הם יתנו לי? איזה חסד הם יתנו לי? לכן אני צריך להתחנן. כי לא מגיע לי.
הרב, כל פעם שאתה מתחנן, אבל זה אחרת, אמין? כאילו, זה מהנפש שלך, זה משהו אחרת.
מצוין, וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא מחפש. תפילה לעני, כי יעטוף.
לא, כל פעם זה משהו אחרת.
רגע, אבל... אז זה לא תקין. למה? כי עכשיו אני אפלל משהו אחר, סימן שמה שהתפרתי מקודם, זה היה סתם.
אתה מבקש את אותו דבר, אבל הסוג שאתה מבקש את זה...
מצוין, וזה בדיוק העניין. זה בא ממקום אחר בנפש, למה? כי אתה מוכן את זה.
וזה לא שאני אתם מתפלל כאילו פעם אחת להתפלל
ככה ובאללה וככה ובאללה. לא, זה בדיוק העניין.
פשוט פרסת לי לצעוק
שאתה... אדם לא יכול לחזור על אותם מילים.
לא אותם מילים. לא מתוך סידור ככה.
תשמע,
הנפש לצעוק את זה כאילו,
אדם, זה מצוין, זה בדיוק מדברים. שהנפש תדבר, להוציא החוצה את כוחות הנפש. והנפש היא כל הזמן בדינמיקה. ולכן תחזור ולהתפלל. פעם אתה מוריד דמעות, פעם אתה לא מוריד דמעות. פעם אתה צועק, פעם אתה לא צועק. אבל תתחנן על זה. זה מה שחסר. ולכן ממשיך הרב ואומר, על כן האדם שלא נענה, עליו לחזור ולהתפלל ולא לומר נואש, חלילה. כי הקצור קצרה ידו יתברך בבדות, מה הקדוש ברוך הוא לא יכול לסייע, מה חסר לו? אלא שבחוכמתו העליונה הוא חושב מחשבות ניתן האדם החריף בתקווה, רבותיי. נדמה לנו שאם נקבל מיד נתפטרו כל העניינים והכל יסתדר. אבל הקדוש ברוך הוא שיודע לכל דבר ולכל פרטיו, יודע שזה בדיוק הפוך. אם תקבל עכשיו את מה שאתה רוצה, זה יהיה לרעתך. לרעתך. והקדוש ברוך הוא יודע מאחרית ומראשית. ולכן הוא נותן תקווה, ציפייה, כיווי. ושכל הדברים מיד, שכל הדברים הזמניים יוסיפו לו ערך נצחיות ושלמות חשובה. רבותיי, בואו ונזכר. אחד הדברים שאנחנו נוטים לשכוח זה סיפורים שהיו פעם. אבל זה סיפור שקרה בארצות הברית או באיזה מקום, לא יודע, זה באמת לא אכפת לי, לא שאני אשכח אותו. בזמן בריאת העולם, בגן עדן, היו שלושה שהסתובבו סביב עץ אחד. האדם, חווה והנחש. גש, אני מבין שזה קשה כבר. אם כן, רבותיי, אתם זוכרים מה היה העונש לכל אחד ואחד? לאדם, כזה כך הוא אומר, בואו, נסו להתרכז. ושימו לב, כשאנחנו קוראים את זה, לומדים את זה מהר, לא שמים לב לפרטים הללו. בזיעת הפך תאכל לחם. מה עושה חקלאי שהוא זורע ומאבד את השדה? מה הוא עושה אחרי זה? הוא מרים עיניו לשמיים ומה? ומתפלל, מבקש שזה יצליח. כלומר, יש קשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. למרות שהוא צריך לעבוד קשה, אבל הוא קשור. לאישה אמר בעצם תלדי בנים. מה אישה עושה כשיש לה צירי לידה? היא מתפללת שזה יעבור בשלום, שזה יעבור בקלות. היא קשורה לקדוש ברוך הוא. מה עם הנחש?
עזוב אותי בשקט,
באמא שלך. לך! עפר תאכל כל עוד ימי חייך, יש לך אוכל בכל מקום, לא רוצה לראות אותך, לא רוצה לשמוע אותך, אל תדבר איתי. No connection, אין קשר. החסר הוא היוצר את השלמות. שחסר לי, אני מחפש להשלים. לכן כשהקדוש ברוך הוא שומע את תפילתי, כי השם שומע תפילה, ואני לא נענה, מה זה אומר? שיש חסר שצריך להשלים. וההשלמה היא איך תבוא לידי ביטוי? על ידי שאני אחזור ואתפלל. כי הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של אמהות שהיו עקרות. לא בגלל שהן יהיו עקרות, אז מגיע להם עונש, לא. אלא ידעו זה שחזרו והתפללו, חזרו והתפללו, השלימו את החסר. שרחל מבכה על פניה, מענה להינחם, אז רבותיי אומר לה, הקדוש ברוך הוא, מיני קולך מבכי, ועיניי מדמעה, אתם חושבים שרחל הפסיקה לבכות?
לא.
אומר לה, מיני, בסדר, אבל עד היום, כל פעם מזכירים ואומרים, כל ברמה נשמע נהי וכי תמרורים. זאת אומרת, החסר יבוא לידי ביטוי בכך שאני לא מפסיק להתפלל על השלמת החסר. ממילא אני חוזר ומתפלל כי אני לא נענה. וזה מה שראינו מקודם בעניה, מופיע גם פה שוב, בעולת ראייה. ולכן נסתכלו בשורה מספר 18, אומר הרב, והנה כך היא עמידה באדם. בואו ונתבונן על עצמנו. בואו ונראה איך אנחנו פועלים בחיי היומיום שלנו במעשים הפשוטים והמורכבים. כאשר האדם עושה פעולות ואינו בא בהן למטרתו, אדם לומד, רוצה להגיע לאיזה הישג, רוצה לבנות דבר, רוצה לקנות משהו. והוא הולך ועמל סביב הדבר הזה, ולא מגיע. מה קורה באופן טבעי?
מתייאש.
הוא נחלש, מתייאש. אומר הרב, מתחלש לבבו. אבל תגידו לי אתם, אדם שהולך לקורס טייס, אדם שהולך לבנות פרויקט ענק שבסופו של דבר יכניס לו מיליונים ובאמצע יש בעיות ופועלים שובתים ופה נשבר לו איזה חלק ופה מנוף נפל לו עלינו לא עליכם תקלות, אין חומר, יש עיכוב בנמל הוא יעזוב את הפרויקט וילך הוא לא יפסיק כי המטרה הסופית לא יכולה לבוא במהירות. היא חייבת להיות צועדת צעד אחר צעד, ולפעמים צריך גם לשבור משהו בנוי כי הוא לא טוב. ולהתחיל מחדש. ולעשות את אותן פעולות שוב ושוב. יש פה במרכז העיר, בירושלים, במול נחלת שיבה, יש שם איזה בניין שבונים אותו כבר שנים רבות. מוזיאון כזה שם. מי ש...
בונה,
יודע. שנים בונים אותו, אני מכיר מישהו שעובד שם. והוא סיפר לי שזה פשוט מטורף מה שקורה שם. שם בזבוז כספים משווע, משווע, ופשוט חסר היגיון. וטעויות על גבי טעויות, ועיכובים על גבי עיכובים. ותראו, זה אומנם עצוב להגיד, אבל הם לא מפסיקים. כי היעד שלהם להקים את המוזיאון הזה עומד מעל הכל. מעל הכל. הפסידו שם כבר מאות אלפי דולרים, הפסידו, זהו, הלך. מישהו חשב לעשות ציפוי מאבן כזו, הביאו דוגמאות, הזמינו את כל הסחורה, שילמו עליה, אמר לא, לא מתאים לי הצבע. זהו, הלך. מה עושים כל החומר? לא יודע. אבל זה כבר מוזמן משולם. שיש מטרה לאדם, והיא חשובה ורצינית, לעולם הוא לא ישיג אותה בבת אחת. הוא ישיג אותה צעד אחר צעד. לכן ממשיך הרב ואומר, אבל כשיודע שכל פעולה תקרבהו למטרתו, אלא שלפי רוממות המטרה צריכו ריבוי פעולות, לבבו מתאמץ להוסיף בעבודתו. רבותיי, כשאנחנו מתפללים אנחנו מבינים במה אנחנו עוסקים? האם אנחנו באמת מבינים שאנחנו עוסקים בדבר מרומם ביותר? האם אנחנו כשאומרים להתפלל הן מתוך הסידור או בתפילות פרטיות, אנחנו עומדים לפני מלך מלכי המלכים? האם אנחנו בדעתנו כשאנחנו רוצים לעלות לפני הקדוש ברוך הוא את הבקשה שלנו, אנחנו רגע לפני זה חושבים, רגע, ממי אני מבקש? לפי השקט אנחנו מבינים את התשובה. אנחנו לא רואים בתפילה מקום של מפגש, של שיא, שבו אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה לא שיח חברים על משקה. זה שיח בין אדם לבורא עולם. לפני מי שאמר והיה עולם, לפי מי שהוא כל יכול, שבידו חיים ומוות, בריאות והפוך, פרנסה ואי פרנסה, שלא הכל. אם אנחנו נבין שאנחנו עומדים להתפלל, לפני מי אתה עומד להתפלל? לא לחינם מופיע בחלק מהבתי כנסת על העמוד של שליח הציבור, דע לפני מי אתה מתפלל. תדע לפני מי אתה עומד, אתה לא עומד לפני הסטנדר. אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים. תראה איך אתה לבוש, תראה איך אתה מסורק, תראה איך אתה עומד. הרי לא תבוא ככה לפגישה עם איזה פקיד בעירייה. ואם אנחנו נבין שהתפילה היא מפגש המרומם ביותר של האדם, אנחנו נדבר אחרת, נתייחס אחרת, נבקש אחרת. זה לא שאתה עובר בשוק או באיזה סופר ושואל, טוב רגע, איפה איזה פועל שעבר? לכן כגודל רוממות המטרה בתפילה היא המטרה ליצור קשר ביני לבין הקדוש ברוך הוא. זאת המטרה, דבקות בשם. אומר הרב, על כן אמר קווה אל השם. והתקווה היא בעצמה מידה שלמות. עצם זה שאדם יש לו תקווה, מלמד שיש לו רצון להגיע לשלמות. למה? כי הוא מקווה שהוא ישלים את מה שהוא רוצה. הוא מקווה שהוא ישלים, שהוא יגיע לאן שהוא רוצה. ויסוד התקווה הוא מעלת השלמות הראויה להימשך מגשרון הפעולות שקודמות לה. עצם זה שאני מקווה ולא מבטר, זה מה שיביא לשלמות המעשה בסופו של דבר. ולפי ערך היסוד הזה של הנהגת תכלית פעולת התפילה, כפי שאנחנו ניגשים אל התפילה, אל תכלית התפילה, שהיא הדבקות בשם, תדע נאמנה, כי בכל ציור של תקווה להשם, נתקרבת יותר אל המטרה. אלא, שלא הגיעתך עדיין, לפי שלא השלמת עדיין על כן, חזק לימד טיפך לקבל השם. למה אתה לא נענה? כי עדיין יש דברים שחסרים. אבל כל פעם שאתה עומד ומבקש על מה שאתה רוצה, מה קרה? על קו אחד יש אין ספור נקודות. התקרבת? עוד נקודה, ועוד נקודה, ועוד נקודה. כלומר, כל פעם שאתה מתפלל, התקרבת לבורא עולם עוד יותר מה שראית מקודם. והבקשה בסופו של דבר תענה או לא, זאת לא תכלית התפילה. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא דבר, זה לא העיקר. העיקר מהו? בנפשי דבקה בנפשו. זה להידבק בשם. הכלי תפילה. הכלי הבקשה. אבל המרכז הוא להיות קווה אל השם, חזק יעמד בדרך וקווה אל השם. זה הדבקות בשם. לכן אומרת הגמרא, בשם רבי חמא, בר חנינא דסקלו אצלכם בשורה מספר 3, אם רואה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל. ולא, אז עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם, אני יכול להעיד על עצמי, היה איזה משהו מסוים, לא בתחום הגשמי, שלא הבנתי אותו, לא הבנתי אותו. והתפללתי עליו 3 פעמים ביום, כולל שבתות וחגים, איפה שאפשר, 4 שנים. 4 שנים תמימות, יום, יום לא ביטל.
אמין.
על משהו שאני צריך, לא גשמי. ואחרי 4 שנים פתאום זה בא. אסור לאדם לצאת מתוך נקודת מוצא שחייבים לו, אלא כל נקודת מוצא לתפילה, בין אם זה שחרית, מנחה, ערבית, ובין אם זה תפילות פרטיות, לצאת מתוך נקודת אחיזה אחת. שבתי בבית השם,
כל
ימי חיי. אני עומד לפניך בכדי להידבק בך. זה המטרה, זה היעד. וכשאנחנו מבינים את הרוממות של הדבר הזה, אז אנחנו לא מתייאשים אף פעם. גם אם לא קיבלנו תשובה חיובית, אנחנו נבוא עוד פעם. ועוד פעם ועוד פעם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילותינו ונזכה אותנו להידבק בו באמת. היה השם למלך על כל הארץ, והוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כל שום.